ברוכים הבאים לטק טוקס, סדרת התכנים של פינטק הישראלי, באירוח של שאול אולמרט ותומר דין.
שמונה וחצי, ערב טוב, תומר, אתה איתנו?
ערב טוב, שאולי, מה שלומך?
אהלן, מה עניינים? וואלה, פרק מספר 10 של טק טוק, אנחנו בדו ספרתי. אתה יודע, זה סוג של מיילסטון.
זה מאוד מיילסטון. אפילו אמרנו...
בוא נעשה, כמידי פרק אנחנו מתחילים עם השתי דקות האלה שבהן אנחנו קצת מקשקשים ומורחים זמן עד שנאספים אנשים בחדר.
הסמול טוק של הטוק שואו של פעם, כן.
כן, ננצל את זה כדי להזכיר לכולם את חוקי הפורמט, שאנחנו מתחילים בשיחה ומדברים עם אורחים שהזמנו מראש, אבל מחכים ומצפים להשתתפות גם שלכם, אז כל מי שמעוניין לקחת חלק בשיח, מוזמן ללחוץ על כפתור המיקרופון בצד שמאל למטה, ואנחנו ננסה במהלך המשדר, במהלך הספייס, לאט לאט לשתף אנשים נוספים. ונציין גם שבסוף הספייס אנחנו גם נפרסם תקציר של הדברים שנאמרו וגם לינק לטופס שאתם יכולים למלא כדי לקבל תזכורת בכל פעם שיש פרק חדש של טק טוק, תשלח לכם תזכורת. אז בואו נתחיל, תומר, אנחנו הולכים לדבר על נושא מאוד אקטואלי וגם מאוד רגיש, שמצד אחד נשמע קצת כבד ומעיק ומצד שני אנחנו מאמינים שחשוב לפתוח אותו, ואנחנו מקווים שיש ביכולתנו לעזור לאנשים המתמודדים איתו בימים אלו, והוא גל הפיתורים בהייטק. הבוקר מאיר אורבך בכלכליסט מדווח על פיתורים של 150 עובדים בחברת צלזיוס, וגם על צניחה של למעלה מ-30% בהשקעות בהייטק ברבעון החולף, מה שמן הסתם מתרגם גם לעוד צמצומים בכוח אדם. באתר טק 12 מסכמים את כל ההודעות הפומביות על פיטורי עובדים, ומדי יום מתווספות לצערנו ידיעות על חברות נוספות המצמצמות את מצבת כוח האדם שלהן. לא ריכזנו בעבורכם את המספרים, כיוון שהם גם ככה אינם מדויקים. זאת אומרת, בנוסף למספרים המדווחים, ישנן הרבה חברות שפשוט לא מגייסות מחליפים לעובדים שעזבו, מבטלות משרות פתוחות, מצמצמות משכורות או היקפי משרה, אבל השורה התחתונה ברורה, אנחנו במגמת צמצום, וגם אם עדיין לא ברור לכמה זמן היא תימשך ומה יהיה ההיקף שלה, רבים מאיתנו מתמודדים בימים האלו עם החלטות ואתגרים לא פשוטים בכלל. אתה, תומר, תגיד, אתה פוטרת פעם?
אני פוטרתי פעם אחת, כן.
ספר, ספר.
הייתי יותר צעיר, עבדתי בתור תוכניתן במשרד ממשלתי, מספר שנים, ודווקא הייתי עובד מאוד טוב, תקופה רבה, ומתישהו החליפו לי את המנהל, והמנהל פחות בא לו שיש לו מישהו פה שעושה מה שבא לו, ולא הייתי פשוט לניהול, אני לגמרי מבין למה הוא פיטר, וכן, מפה לשם זה לא היה בא לו בטוב, וקיבלתי מתישהו את השימוע, ואז את הזה, אז כן.
השימוע ואחריו את הגרזן.
כן, מה איתך? אתה פוטרת פה?
האמת שכן, זה היה לפני בערך, עכשיו ב-2011, ועבדתי בחברה שנקראת קונדויט, ועבדתי בה כמה חודשים, הייתי צ'יף מרקטינג אופיסר, ואיכשהו היחסים ביני לבין המנהל שלי, מנכ"ל החברה, גם כן עלו על סרטון, ומצאתי את עצמי בחוץ, ואתה יודע, זה באמת, זו הייתה חוויה לא קלה. אני חושב שכל מי שעבר את החוויה הזו יודע שזה לא קל לשמוע שהם ככה מפסיקים באופן חד צדדי את העסקה שלך. מצד שני, זה, יש הבדל מהותי, כי כשמפטרים אותך על בסיס אישי, על חוסר התאמה, בעקבות שינוי בצרכי הארגון, מחלוקת אישית, עם כל הכאב שבלקבל פידבק שלילי ולהיות מורחק ממקום העבודה שלך, לפחות אתה יכול ללמוד מזה לפעם הבאה, לנסות להבין איפה טעית, מה צריך לשפר. במקרה של צמצומי כוח אדם מאורגנים, אתה כאילו נעדש מבלי שעשית משהו כדי שזה יגיע לך. זאת אומרת, אתה מקבל את העונש, אבל זה לא משהו שאתה עשית, זה גזירת גורל. ואז אתה צריך לצאת לדרך חדשה, להתמודד עם כל ההשלכות והאתגרים הכרוכים במעמד הזה, שתכף נשמע עליהם בעריכות מהאורחים שלנו. וכל זה, כשלמען האמת, זה בכלל לא מגיע לך. ואז אני חושב שזה מאתגר במיוחד למצוא את האנרגיה כדי להתמודד ולהמשיך הלאה. אנחנו הזמנו היום למפגש שלנו גם עובד שאיבד לאחרונה את מקום העבודה שלו, גם פסיכולוגית המלווה ארגונים בתהליכים ארגוניים שונים, לרבות צמצומי כוח אדם ופיתורי עובדים, וגם אשת משאבי אנוש שתספר לנו על הניהול וההכלה של כל התהליך המורכב הזה. רק גורם אחד לא הצלחנו לשכנע להצטרף לשידור שלנו הערב, נראה לי שתומר, אנחנו קצת נצטרך לייצג את הגורם הזה, וזה מנכ"לי. עכשיו ניסינו, זאת אומרת, פנינו ללא מעט מנהלים, חלקם חברים שהתמודדו עכשיו או בעבר עם האתגר שבלתכנן, לתקשר ולנהל תוכנית צמצומי כוח אדם, ולמרות שהם הסכימו איתנו שזה נושא חשוב, ואפילו התפתו ככה לפרוק מעט מאשר הליבם, הם גם היססו מאוד לשתף. שזה, כאילו, האמת שאנחנו נדבר גם על זה, על למה הנושא הזה כל כך רגיש ומורכב, ונשתדל לצייד את כל מי שנאלץ או יאלץ בעתיד חלילה להתמודד עם האתגר הזה בתובנות ועצות ככה שיעזרו לו לצלוח את זה. אז יאללה, טק טוק, פיתורים בהייטק, איך לעבור את זה בשלום ואיך לצאת מזה לדרך חדשה. מתחילים. יאללה, אז נגיד ערב טוב לחברתי, אם יורשה לי, מיכל נחמני. מיכל, את איתנו? הנה, צריך רק לפתוח את המיקרופון.
אני פה, היי.
הנה, אהלן מיכל, ערב טוב.
ערב טוב, בסדר גמור, תודה על ההזמנה.
מיכל, גם את קצת היססת בהתחלה כשהזמנו אותך לבוא, נכון? כאילו אמרת, וואי, זה חשוב ושווה לדבר על הנושא הזה, אבל גם הכרת במורכבות של זה.
לגמרי. זה לא משהו שיש לו איזשהו סדר פעולות ברור, שאם תעשה ככה אז כולם ירגישו טוב והכל יעבור ככה בסדר ובשלום. ויש הרבה למידה פה והרבה זיכרונות כואבים. אז זו הסיבה אולי.
כן, אני רוצה רגע להחזיר אותך לזיכרון כואב משותף שלנו. אז אנחנו עבדנו יחד 3 שנים, רק נקדים ונאמר לפני כן שמיכל הייתה סמנכ"ל משאבי אנוש בצ'ק פוינט, ואחר כך באורבוטק, ואחר כך גם בפלייבאז, חברה שאני ניהלתי. אז עבדנו יחד במשך 3 שנים, ויש לי זיכרונות נפלאים מהעבודה המשותפת. אבל אני רוצה להחזיר אותך דווקא לזיכרון קשה, וזה שממש לפני 4 שנים הובלנו יחד בעצם מהלך פיתורים משמעותי בחברה, פיתרנו, אני לא זוכר, משהו כמו 30 עד 50 עובדים, ואני רוצה רגע להחזיר אותך לרגע הזה שבו אנחנו בישיבת הנהלה מדברים על זה שהחברה נמצאת במשבר, ואנחנו חייבים לקבל החלטה קשה ולקצץ המון. איך, את יודעת, איך מתחילים בכלל את התהליך של ההתמודדות שלנו כמנהלים עם, להתמודד עם, עם גזרה כזאת?
אז אני חושבת שלפני שאנחנו באמת מנהלים, אז אנחנו באמת אנשים, שגם אם היינו קצת מוכנים לזה שהחברה עכשיו עוברת משהו, והתהליך לא מגיע באיזשהו ריק, ויש ירידה במחירות, והמדיניות של פייסבוק, וכל הדברים שאנחנו זוכרים מאותה תקופה, עדיין לא הייתה רמה של החלטה כזו דרמטית, שאנחנו הולכים להקטין בצורה כזו משמעותית את ההוצאות וכוח האדם, והפגישה היא אז בחדר, ההנהלה המצומצמת עם ההחלטה הזו, הייתה קודם סוג של סערת רגשות, זה לא יש הכרזה ומיד שולפים איזשהו מסמך ומתחילים לעבוד לפיו, אלא קודם כל לאסוף את עצמנו בכלל, לחשוב.
תת, אני חושב, תגידי לי אם את גם הרגשת ככה, אני חושב בדיעבד, שכשאנחנו בסטארט-אפ, אנחנו כל הזמן עסוקים במה שאני קורא למכור חלומות, בלעשות איזה, לשדר לסביבה שאנחנו בדרך לכבוש את העולם, עכשיו, אנחנו מאמינים בזה, או אנחנו מקווים שאנחנו בדרך לשם, אבל אנחנו גם קצת ככה מתמכרים לנרטיב הזה, ואז פתאום שהמציאות מכה בנו, ואנחנו רואים שאנחנו צריכים לעשות משהו דרמטי כמו לקצץ, זה הופך ליותר קשה בגלל הפער הזה בין הפנטזיה קצת, שהללנד הזה שחיינו בו לבין המציאות. את גם מרגישה ככה?
לגמרי, אני חושבת שבגלל זה חלק מהרגשות היו קצת אכזבה, איך הגענו לזה? הרי כל כך האמנו במה שאנחנו עושים, עבדנו נורא קשה, גייסנו אנשים מצוינים, עבדנו נורא נכון כאילו עם תקציבים, תחזיות, אתה זוכר את כל האקסלים, המערכות מידע, כאילו לא להגיע למקום הזה, אז איך זה קרה לנו?
אני חושב שאז גם בא לידי ביטוי, קצת הפער הזה שיש בין העובדים לבין ההנהלה, כי מצד אחד תמיד היינו מאוד שקופים, באמת, בפלייבאז ספציפית היה לנו הפכנו את השקיפות קצת לאידיאולוגיה, היינו כל הזמן מתקשרים מספרים לכולם והכל, אבל עדיין, עם יד על הלב, עדיין העובדים לא עד הסוף ידעו מה קורה, וכשפתאום באה המכה הזאת, זה היה מין שוק מוחלט כזה. אנחנו בהנהלה בכל זאת, היו לנו סימנים מקדימים, ידענו, דיברנו בינינו בצורה יותר גלויה, אבל העובדים ככה בכל זאת, עם כל השקיפות, תמיד תקשרנו איזה מסר נורא אופטימי, ואז פתאום אתה ככה מתייצב מולם, ואתה מרגיש עוד יותר אשם, כי אתה מבין איזה פער ואיזה, כאילו, לאיזה תהום הם נופלים, ומאיזה גובה הם נופלים לתהום. בואי נדבר רגע על השלב הזה של התכנון. אז החלטנו שאנחנו מפטרים עשרות עובדים, ועכשיו צריך לשבת עם רשימה של כל העובדים ולהחליט מי הולך הביתה. זה כל כך, אנחנו בעצם צריכים לקבל החלטות, מאות רבות של החלטות בבת אחת, לא רק את מי להשאיר ואת מי לפטר, אלא גם לתכנן איך זה יעבוד אחר כך, איך הדברים יתפקדו, איך לתקשר את זה, איך לצמצם נזקים, איך ניגשים לתהליך כזה, איך קודם כל עושים סדר בראש כשאתה מוצף בכל כך הרבה רגשות וברמה כל כך גבוהה של עצב, של חרדה, של כל הרגשות הקשים שדיברנו עליהם.
אז אני אגיד משהו שנשמע אולי טיפונת קר, אבל את מכיר אותי ואת יודע שאני לא מדברת ממקום של קור, אלא שבאמת בסוף התוצר, כדי שלא יהיה הכאוס הזה, זה סוג של מסמך מתוכנן לפרטי פרטים. כאילו בצד אחד כל הרגשות, ובצד שני להתחיל לבנות איזושהי תוכנית. וזה לא רק את מי נפטר, את זה שנייה אנחנו עושים תכף. קודם אנחנו בכלל מדברים על למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, מה נמשיך לעשות ברמה המסחרית, מה נפסיק לעשות, כמה צריך לקצץ בתקציב, ואז מתחילים לדבר על שמות. אוקיי? ופה נכנס גם החלק המאוד אמוציונלי, ואם לא עושים את הכל בצורה סופר מתוכננת של מה אומרים ומתי ולמי אומרים מה, אז באמת יש את הכאוס הזה, עם דיסקליימר מאוד מאוד גדול, שאי אפשר לתכנן הכל ומי כמוך יודע, ואי אפשר כן. לצפות הכל. אם זה פתאום שזה גולש ומישהו שומע על זה, או פתאום מישהו בכלל נמצא בחול ומה עושים, אז כן, רוצים לעשות תוכנית סופר סדורה, אבל שוב, זה עד כדי.
נכון. יש גם, אני חושב כשאני נזכר בתהליך הזה, אני חושב שהדבר שנורא קשה זה שאתה כל רגע צריך לקבל החלטה במי לפגוע. אתה מאוד אוהב את העובדים שלך, אתה מרגיש מאוד מחויב אליהם, הם הולכים אחריך, הם מאמינים בך, באיזשהו מקום החוזה הלא כתוב אומר שהם באים בעקבותיך, כי הם מאמינים שאתה תוביל אותם לחוף מבטחים, אתה תוביל אותם להצלחה. ואתה נורא רוצה לקיים את ההבטחה הזו, ואז צריך לעבור אחד-אחד ולחשוב את מי אני מאכזב. אם אני יורשה לי רגע להיות דרמטי קצת בהרגשה, במי אני בוגד, באמון של מי אני בוגד. ואני חושב כאילו, אני חוזר רגע לרגעים האלה, אני חושב שאחד הקשיים הוא לנסות להבין איך אני מנטרל את את הרגשות או את השאלות האלה של להגיד, רגע, אבל העובד הזה בדיוק לפני שבוע, הוא סיפר לי כמה הוא אוהב אותי וכמה הוא מאמין בי, והעובדת הזו, וואו, רק לפני חודש היא התחתנה, מה, עכשיו אני אפיל עליה אכזבה כזו, נכון? זאת אומרת, יש כאן איזה תהליך שצריך רגע לנטרל, לשים בצד רגע את כל הרגשות, שזה קצת ההפך מניהול, אנחנו בתוך מנהלים, בתור מנהלים כל הזמן רוצים להרגיש נורא קשורים לעובדים שלנו, נורא מחוברים אליהם.
נכון, אני חושבת אבל שזה קצת באמת, אפרופו המילה שלך פנטזיה, זה קצת פנטזיה להגיד שאנחנו יכולים לעשות את זה בצורה מאוד קרה, בלי להיות מחוברים לאנשים, וכל הזמן צריך לחשוב באמת גם הנכון לביזנס, איזה פונקציות צריך כרגע להשאיר, וגם באמת אנחנו עושים את זה, הכי פחות פוגע. ואתה לא יכול לנטרל באמת את השכל ואת הרגש, אתה קצת עוטף את הלב בהגנה, אבל אתה ממשיך לעשות את הדברים הנכונים. וחלק מעניין של להיות מנהל, לצערי, זה מה שלמדתי, זה גם לדעת לעשות את זה, למרות הקושי והכאב על האנשים. יש פה ארגון לנהל.
כן, זה באמת חלק מלהיות מנהל, זאת אומרת, זה לקחת על עצמך את האחריות הזאת, זאת אומרת, להיות זה שמתמודד עם הדבר הזה ומכיל אותו, ובכל זאת רץ קדימה למרות הקושי. איך, בשלב הזה של התכנון, של לתכנן את המהלך, מי לדעת איך צריך להיות מעורב? אז בוודאי המנכ״ל, אני לא יודע, ה-CFO, מנהלת משאבי אנוש, או מנהל, איך הופכים, האם כדי שהתהליך הזה יצליח, נכון שהוא ככה יהיה רק איזה מטבחון של 3-4 אקזקיוטיבס הבכירים ביותר, או שכדאי לערב בעוד אנשים?
אז תראה, אז באמת יש פה שני ערכים שהם סופר חשובים שמתנגשים. מצד אחד השקיפות ולשתף מה שיותר אנשים כדי שהתהליך הזה יהיה יותר נכון ונדע מה המשמעויות של כל דבר. ומצד שני, יש פה איזושהי אחריות, שזה הערך השני, שלא להכניס עכשיו את הארגון לסוג של כאוס או דאגה, ובאמת להביא את המינימום האולימפי של האנשים שצריך כדי לתכנן כזה דבר. ובעיניי כן, זה צריך להתחיל במטבחון, בהנהלה המצומצמת, אוקיי, באנשים שבאמת יכולים להכיל כרגע את ה... עדיין זה בגדר סוד כרגע, זה עדיין לא איזושהי תוכנית פעולה שיצא לדרך, או צריך לתכנן אותה. אז בשלב הזה... זה מה שהייתי מציעה מהניסיון שלי, באמת לעשות את המטבחון המצומצם ביותר, לפני שיוצאים ככה החוצה.
כן. יש, אנחנו נדבר תכף על איך מודיעים, איך מתקשרים והכל, אבל אני נשאר רגע ככה בשאלה האחרונה בשלב הזה עדיין של התכנון. יש את הדרג הביניים של המנהלים, זאת אומרת, לא המטבחון, אבל בואי נגיד הדירקטורים, ראשי צוותים, הם אלה שיצטרכו לעשות חלק גדול מהעבודה השחורה, של באמת להודיע לאנשים על הפיתורים, של להתמודד עם היום-יום, של לנהל את ה... זאת אומרת, הם בקשר יותר ישיר עם העובדים מאיתנו. בואי נדבר רגע על האחריות שלנו כלפיהם, ואיך אנחנו מכינים אותם, איך אנחנו הופכים אותם לשותפים לדבר הזה, ואיך אנחנו תומכים בהם לאורך התהליך הזה.
אז קודם כל אנחנו צריכים לזכור שזאת מין פירמידה כזו שבסוף אתה, המנכ״ל, יודע על הדבר הזה הכי הרבה זמן, גם אם זה לילה לפני ההנהלה שלך, ואחר כך ההנהלה שקצת מספיקה להקל את זה, וכשזה מגיע כבר למנהלי הביניים, אז באמת אין להם הרבה זמן גם להקל את הסיטואציה, גם לשאול עוד שאלות, כבר צריך להתחיל לפעול קצת יותר מהר, וגם אין להם הרבה שליטה על איך הדברים יעשו, כי כבר נעשה איזשהו לב של תכנון. אז באמת האחריות שלנו זה להכין אותם, לעשות איתם סימולציות, לשבת איתם בשיחות קשות. יש מנהלים צעירים שפתאום צריכים לפטר מישהו שהם רק גייסו, והם מאוד חוששים מהשיחה הזו. אז אני זוכרת אצלנו סיטואציות שמנהלים בכירים יותר, שהיו בהנהלה, אמרו, עזוב, אני אעשה איתך את השיחה הזו, אני אעשה את ה... אני אקח את הדבר הקשה. אז קצת ללמד איך לעשות את זה, להכין אותם.
זה כאילו מצד אחד איזה חלק מה... נגיד, לי היה הרבה אינסטינקט כזה לקחת הרבה מזה עליי, להגיד בואו תנו לי, אני אעשה את העבודה השחורה. מצד שני זה גם קצת חלק מההבשלה שלהם כמנהלים, נכון? אנחנו לא יכולים לחסוך להם את ההתמודדות עם זה שאי אפשר לתת להם רק את הצדדים הכיפים של ניהול, צריך גם להכיר בזה שניהול זה גם לקחת על עצמך אחריות ולקחת החלטות קשות, ובאיזשהו מקום זה גם חלק מהתהליך ההתפתחות שלהם כמנהלים.
נכון, אבל גם אפשר לעזור להם לעשות את זה כמו שצריך, ולתת להם את התחושה שאנחנו עושים את זה ביחד איתם, לתת להם כל מיני כלים, כדי שכשהם יושבו מול אותו מפוטר, הם גם יוכלו להגיד לו איך אפשר לעזור לו אחר כך בהמשך, אוקיי? זאת אומרת, מנהל שיודע שהוא גם יכול לדאוג אחר כך לעובד שלו, או שיש לו את הגיבוי שלך, שלי, של מנהלים אחרים בארגון, אז הוא יכול לעשות את זה בצורה קצת פחות טראומטית. בפעם הראשונה לפחות.
אפרופו טראומה, אחד הדברים הרי הכי קשים זה הרגע הזה שאנחנו מבשרים למישהו שהוא מפוטר, שהוא איבד את מקום העבודה שלו, וכשמדובר באירוע יחידני, כשזה קורה בפעילות השוטפת של חברה ויש עובד שמפוטר, אפשר לייצר את התנאים האידיאליים ככה, להזמין אותה לשיחה כשאף אחד לא רואה, או כשאף אחד לא במשרד או בחוץ, ולרקח והכל, אבל יש, כשעושים פיתורים המוניים, אז יש מין סרט נע כזה, נכון? קראנו לזה מסדר הדמעות, מין טורקה של אנשים שעומדים בדרך לקבל את הבשורה, ומתחיל בכי במסדרונות, ומתחיל, זאת אומרת, יש שם איך טכנית אולי, אם יש לך עצות על איך לנהל את התהליך הזה ברמה אופרטיבית, כדי לצמצם את הדרמה, אולי כדי לעזור לאנשים להיות כמה שפחות בסיטואציה פגיעה, מול אנשים אחרים, להפוך את זה לפחות טראומטי עבורם.
בסוף אתה השתמשת בעצמך קודם במושגים, כשדיברת עם תומר בפתיח על גרזן ומשהו חד צדדי ועונש ולא מגיע, בסוף זה כואב כשמפטרים אותך, הרבה דברים מתעררים בביטחון העצמי, למה דווקא אני ולא מישהו אחר, הרבה פחדים ככה כלכליים, אז בסוף אנחנו יושבים מול מישהו שאנחנו מערערים באיזשהו אופן את מה שהוא מכיר על עצמו, אז באמת אם אפשר לעשות את זה ועשינו את זה אז בפלייבאז, לא תמיד עשינו את השימועים במשרד, כי היו אנשים שלא רצו לדמוע או לעבור אחר כך במסדרון ליד אנשים, עשינו לא מעט הכנות למנהלים עצמם של איך לקיים את השיחות, ניסינו לעזור ולעטוף להציע, ממש, אתה, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל עשינו ממש טבלת אקסל עם כל עובד ועובד מפוטר, של איך עוזרים לו למצוא עבודה. בסוף אתה בא ומנסה לעשות את זה הכי מכובד, זה כואב בכל מקרה, אבל אם אתה עושה את זה מכבד ומציע תמיכה ועזרה, אז המילה טראומה יכולה, אתה יודע, אולי להפוך מתישהו במהלך הימים לצלקת, ולא איזשהו משהו מדמם, גם ברמת הבן אדם שפוטר וגם ברמת הארגון.
נדבר תכף על הארגון ועל השאלה איך אחרי זה מרימים את הארגון ועוברים הלאה, כי בסוף אחרי שאנחנו עוברים את כל התהליך הכואב הזה, אנחנו נשארים, אנחנו, האנשים שכן נשארים בארגון, ואנחנו עדיין רוצים להצליח, ואומנם קשה לנו, כי אנחנו קצת, שוב, מוכי, לא יודע, לא טראומה, מוכי יגון או עצב, אבל אנחנו צריכים, אנחנו רוצים לקום מזה, אבל עוד לפני כן, אני רוצה רגע להישאר בכל זאת, עם כמה שקשה לנו כמנהלים, ובאמת, אני זוכר גם אותי וגם אותך וגם את כל השותפים שלנו, היה לנו נורא נורא קשה, אבל למי שמופסק את עבודתו קשה אפילו יותר, נכון? בואי רגע, מה מתחולל בנפשם? זאת אומרת, כשבן אדם מקבל את ההודעה הזו, מה עובר עליו בעצם?
אז באמת, שאמרת, it wasn't about us, אלה שמפטרים, זה באמת היה על האנשים אלה שעוברים עכשיו את הדבר הזה. אז כמו שאמרתי קודם, זה פגיעה בביטחון העצמי, בלמה אני, אפילו אבל קצת, וגם בהלה. גם אנחנו, גם בסוף המנהלים, עוברים משהו מאוד דומה, ואני חושבת שמה שהיינו אחד בשביל השני, וזה קצת עזר, זה סוג של איזושהי רשת תמיכה, אוקיי? מין קבוצה תמיכה כזו, של באמת לעצור כל פעם ולשאול מה איתך, איך אתה עובר את זה, לבכות בשירותים בין שימוע לשימוע, אבל לזכור ש-it's not about me, זה הוא שהולך הביתה.
אוקיי, מאוד ממליץ לכל מיני באופן כללי שתהיה לו איזה מיכל כזו לצידו. אני זוכר מאוד את ה... זה נורא חשוב שיהיה מישהו שרגע ישאל גם אותך, מה שלומך? איך אתה עובר את זה? איך אתה בתור מי שעכשיו גם מנחית את הבשורה וגם מתמודד עם התגובות, ולפעמים התגובות, לפעמים התגובות קשות. יש עובדים שמאוד מבינים, יש עובדים שפשוט נורא עצובים והעצם שלהם הוא מדבק, ויש כאלה שכועסים ואפילו מגיבים באגרסיביות, שזה גם איזה דרך להתמודד עם האבל הזה או עם העצב הזה שנוחת עליהם. ובאמת נורא חשוב שתהיה התמיכה הזו. אז בואי באמת נדבר רגע על השלב של איך יוצאים מזה. זאת אומרת, עברנו את הרגע הקשה הזה. מה הלאה? איך עכשיו מרימים? איך כאילו מחזירים את הביטחון לעובדים שלמרות שפתאום מתגלה פער כזה בין הציפיות שלהם לבין המציאות, ופתאום הם מגלים שאנחנו במקום פחות טוב ממה שחשבנו, איך מחזירים את האמון ואת המרץ החיובי אחרי זה לארגון כולו?
אז באמת זה לא קורה כל כך מהר. לפעמים אחרי שעושים כזו הודעה ויוצאים כבר לארגון, מאוד מאוד רוצים כבר שזה יהיה מאחורינו ולחזור לשגרה. וננסות לשכוח מה שיותר מהר את מה שקרה. אבל באופן טבעי, בתקופה הראשונה, יש דאגה שיהיו מפוטרים נוספים בקרב עובדים, יש עצב על חברים שפוטרו, יש אפילו, כמו שאמרת, משבר אמון. כאילו, איך הגענו לזה בכלל, ומה עכשיו ישתנה ויהיה אחרת, ומה אתם כהנהלה עשיתם כדי שזה לא יקרה לפני שפיתרתם אנשים? איך נדע שזה לא יקרה שוב? אז באמת, להרים ארגון, זה קודם כל מאוד מאוד להקשיב לכל הקולות האלה, וללכת פשוט בן אדם בן אדם, ולעשות המון שיחות, ולהרים, אבל לא להישאר באמת יותר מדי זמן בדבר הזה, כי צריך גם להסתכל קדימה. יש פה ארגון לנהל וביזנס לנהל, ואנשים שפשוט רוצים תוכניות ברורות קדימה, להבין מה למדנו מהמשבר הזה, למה זה לא יקרה שוב, ולהתחיל לעבוד. באמת, אני חושבת שהדבר הכי חשוב לארגון לצאת מהמשבר הזה, זה להתחיל עשייה, להתחיל עבודה, להתחיל להצליח בכל מיני דברים קטנים, ולא להישאר עם הדבר הזה, כי אז זה באמת סוג של טראומה מתמשכת.
אולי דבר אחרון, ככה, אם אני מכה על חטא, בכל זאת זה היה פעם ראשונה ויחידה בחיים שעברתי את התהליך הזה כמנהל, אז אולי בגלל חוסר הניסיון שלי בתחום הזה, אנחנו עשינו את הטעות הכי גדולה בספר, של סיבוב כפול. זאת אומרת, עשינו סבב פיתורים, עברנו את הטראומה הזאת, אבל לא היינו מסוגלים להסתכל למציאות בעיניים במלואה ולהבין כמה עמוק התהליך שאנחנו צריכים לעשות. אז ניסינו ככה איכשהו לשכנע את עצמנו שאפשר להסתפק רק ב-X עובדים, ופתאום איזה שבוע, שבועיים אחר כך קלטנו, או לא יודע, חודש אחר כך אמרנו, רגע, לא עשינו תהליך מספיק עמוק, אנחנו צריכים לעשות סיבוב פיתורים נוסף. ופה בעצם, זאת שגיאה מאוד קשה, נכון? גם שילמנו עליה אחר כך ברמת האמון של העובדים.
נכון, כי זה בדיוק אחד הדברים שעובדים חוששים מהם, זה שברגע שסיימנו לפטר, האם יהיו עוד פיתורים. והדבר הזה באמת מערער, אבל אני באמת חושבת שאפשר להלקוט את עצמנו, אבל גם אפשר להגיד, וואלה, למדנו, שאול, אתה למדת, אני למדתי, ראינו שהחמלה והדאגה והאכפתיות מהעובדים והרצון לשמר עוד בן אדם פה ועוד בן אדם שם, הוא בא ממקום אמנם טוב, אבל בסוף יכול להיות לזה מחיר, ופגשנו את המחיר.
כן.
ואני חושבת שכולנו למדנו מזה משהו.
והזכרת גם את זה שעם כל הכבוד לתכנונים שלנו, אנחנו לא יכולים לשלוט על הכל. למשל, אחד האספקטים שאין עליו שליטה, זה יהיה התגובות של האנשים שנשארים. כי נגיד שאנחנו תכננו שאנחנו מפטרים שלושה חברים מצוות מסוים ומשאירים שלושה אחרים, אבל אז יכול להיות שדווקא בין השלושה שבחרנו להשאיר, יש כאלה שאחד מהם תכנן ממילא לעזוב ולא סיפר לנו, ואחד המשבר אמון שנוצר אצלו היה כל כך גדול שהוא החליט לעזוב, ואחר אולי ברגע שנודע על פיתורים בחברה, פנו אליו עם איזו הצעה מפתה שהוא לא יכול היה לעמוד בה. זאת אומרת, פתאום נוצר מצב שלפעמים גם כל התוכנית שבנינו לאיך ממשיכים הלאה, היה קצת קשה ללכת איתה, כי קרו דברים שלא תכננו ושלא היו בשליטתנו.
ותמיד יקרו, ותמיד יהיו כאלה דברים שהם לא בשליטה, כי אי אפשר לתכנן את מה קורה בתוך הלב של אנשים, ואפשר לעשות הכי טוב שאנחנו רוצים, אבל באמת פתאום יש אנשים שמרימים אליהם טלפון, שמענו שמפטרים אצלכם, אז בואו תעבור אלינו, וזה קרה המון, אנחנו ידענו על הרבה מאוד עובדים שפנו אליהם, ואתה לא יכול לשלוט בזה. הדבר היחיד שאני לומדת מזה, זה שבאמת כולם בסיכון, אחרי כזה תהליך. זאת אומרת, אי אפשר לדעת איפה אנחנו פוגשים את האנשים אחרי תהליך כזה, ולקחת את זה בחשבון.
היה גם איזה קונפליקט כזה של, נגיד, רצינו לספר ליותר אנשים מראש כדי לרתום אותם, להעביר אותם לצד שלנו של השולחן, להפוך אותם לשותפים לתהליך וגם לוודא שהם באמת איתנו, אבל אז מתחילה בעיה, כי אם אתה מספר ליותר מדי אנשים מראש על מה שהולך לקרות, אז אתה לא שולט על מתי זה יוצא החוצה, ואז אנשים מתחילים לשמוע על זה בטרם עד, ולפתח חרדות, וזה די מדהים לראות איך אפילו בתוך הארגון, הגיע למשל אחד העובדים לקח אותי לשיחה ואמר לי, תקשיב, אני יודע בוודאות שלחברה נגמר הכסף תוך חודשיים או משהו כזה, היו לנו זה, אני לא זוכר, 20 מיליון דולר בבנק או משהו כזה, זאת אומרת, היינו רחוקים מלהיות במצב של, היינו חייבים לצמצם במהירות הוצאות כדי לא להגיע למצב הזה של חדלות פירון, אבל היינו רחוקים ממנו. ועדיין התחילו שמועות כאלה, והיה נורא קשה לשלוט בזה, זה מין כזה, אני זוכר כאוס, את יודעת, אני נזכר עכשיו, אנחנו חיים את הרגע הזה שוב עכשיו ביחד, ואני נזכר מין כאוס, אתה מנסה לשלוט בסיטואציה, אבל זה כל כך הרבה יותר גדול ממך.
נכון, בגלל זה, בגלל שאנחנו יודעים שיש את התקופה הזו שיהיו שמועות ואנשים לא ידעו מה קורה, ואתה מסתכל לאנשים בעיניים והם אומרים, אבל תגיד, הולכים להיות פיתורים או לא, ואתה לא רוצה לשקר, התקופה הזו צריכה באמת להיות כמה שיותר קצרה, מרגע קבלת ההחלטה ועד הביצוע, לא להשאיר את הארגון בחוסר ודאות הזה, כי שמועות הרבה פעמים הן הרבה יותר גרועות ממה שקורה במציאות, ובטח גם פוגעות באנשים שלא התכוונו שהם ילכו או ייפגעו מהסיטואציה הזו.
מיכל, בפעם הבאה שאת מצטרפת לנו לספייס, אני רוצה שנעלה זיכרונות מכל הדברים הכיפים והמדהימים שעברנו ביחד, אבל אני חייב להגיד שאפילו מלדבר על המשברים, עשית לי געגועים גדולים ללעבוד איתך. אז אני ממש מרגיש בר מזל שהיית איתי ברגעים האלה שאנחנו מדברים עליהם, כי אם כבר לעבור משבר כזה, אז זה טוב שיש לך פרטנרים מדהימים לצדך, אז ממש תודה שהצטרפת אלינו, ואת מוזמנת להישאר ולהאזין, ואנחנו נגיד ערב טוב ליונתן מימון. יונתן, אני לא יודע, זה במילאל או במילרע, אני צריך לקרוא לך יונתן מימון, יונתן מימון.
אתה יכול, אתה יכול לקרוא לי, נראה לי אנחנו כבר קרובים מספיק, פשוט תקרא לי מימון. כמו כולם.
אז מימון, מה שלומך?
אני בסדר גמור. כן, זה ככה, אני אומר, נושא לא צפוי, לא, אני אומר גם לא, אתה יודע, לא יודע, אני יכול לחשוב על כל מיני דברים שיכולים ככה להזמין אותי לאכול עליהם את הראש. זה אבל, אני אומר, לא היה בהכרח בטופ 10 שלי, אבל אם יש משהו ככה ממה שאנחנו הולכים לדבר עליו שמישהו יכול לקחת איתו, ואם הוא עובר תהליך כזה גם, או אם החברה שהוא מנהל הולכת לעבור תהליך כזה, okay. אז שמשהו מהדברים והרגשות האלה ככה יישארו שם בראש.
שמע, מיימון, אני מאוד גאה בך שהחלטת להצטרף לשיחה. אני חששתי שלא תסכים, אבל אני חושב שזה מאוד חשוב שאנשים ישמעו גם את הזווית הזאת.
כן, אני... רוצים להציל... כן,
זהו.
סבבה. אז אני עד לפני שבועיים הייתי דירקטור פרודקט מרקטינג באלמנטור. היה לי שם צוות מאוד גדול, מאוד, מאוד מוצלח, ככה שהיה מאוד בולט בחברה, וככה ראינו כבר תקופה את מה שקוראים לו כאילו השפל של אחרי הקורונה, שפוגע בביצועים של חברות בדיוק כמו אלמנטור. אלמנטור היא כלי לבניית אתרים בוורדפרס, אחד ה... מובילים באקוסיסטם הזה, אם לא המוביל שביניהם, וככה באמת במשך כמה חודשים אנחנו קולטים את הרוחות משתנות, אחרי כמה שנים של באמת תנופה בחסות הקורונה, המון המון עסקים עברו אונליין, ולכן הרכבת הרים למשל שעברה מניה של וויקס בשנתיים האחרונות מספר את הסיפור הזה, ו... באמת אחרי ככה תקופה של כל מיני ניסיונות, של כל מיני אסטרטגיות שונות, שינויים ארגוניים שאלמנטור עברה, כדי לטייב את העבודה של מחלקת המרקטינג, הגיעה הנקודה שבה אלמנטור נאלצה באמת ככה לקצץ כמות לא קטנה של עובדים, באמת רובה ממחלקת מרקטינג, בעצם להשאיר שם איזשהו שלד חיוני לשתת הספינה.
אני רגע, אני מדייק את זה, יונתן, אתה אומר שראית ככה את הכתובת על הקיר במשך כמה חודשים, אז בוא רגע נדייק את זה, עד כמה, זאת אומרת, הבנת שהצמיחה נעצרה קצת, או שיש דעיכה מסוימת, אבל בכל זאת, כשהגיע הרגע הזה שבו יש קיצוץ עמוק, זה היה עדיין מפתיע, או שהרגשת שזה היה מתבקש והיית לגמרי מוכן לזה?
אני לא חושב שאפשר להיות מוכן לזה. אני חושב ש... שוב, אתה יודע, התחושה במסדרון היא מה שהיא, וככה... באמת, הדברים לא קורים בוואקום, ולא יום אחד מתעוררים וכזה, מה זאת אומרת, ו... יש אנשים הם מציאותיים, עם רגליים על הקרקע, בסוף ביום שזה מגיע, כן, זה תמיד מרגיש כאילו חשבת שזה ייקח עוד זמן, או חשבת שאולי זה יעשה אחרת, או שאולי יהיה עוד איזה ניסיון לעשות עוד איזשהו שינוי ארגוני, ואפילו אם הייתה איזושהי תחושה פנימית, איזשהו אינסטינקט, זה עדיין הרגע הזה הוא רגע של בוקס בבטן.
כן. אז מה, איך תספר רגע מה אנחנו אחרי זה נצרף לשידור גם פסיכולוגית, שתספר לנו קצת יותר, תנתח אולי קצת יותר על מה מתחולל בנפשו של אדם פנימה כשהוא ניצב בפני הסיטואציה הזו, אבל תאר את זה רגע במילים שלך, מה עבר עליך?
עברו עליי כמה באמת איזה... ככה קשת של רגשות, אני חושב שהדבר הראשון היה זה שכלומר ידענו באותו יום שהולכות להיות שיחות עם כל עובדי המחלקה, המנכ״ל עדכן אותנו בתחילת היום. בגלל שגם רובנו באלמנטור מאוד קידשה את ההיברידיות האמת היא בצורה ראויה לציון, אז הרבה מאוד מאיתנו היו בבית, אז לקח גם באמת הרבה מאוד זמן להבין מה ההיקף. ועושים מלא טלפונים ומלא הודעות תוך כדי, ורגע, ואתה יודעים פחות או יותר מי, גם פותחים את הקלנדר של כולם, לראות איפה מתווספים כאילו הסלוטים של ההודעות.
וואו.
כן, כן, זה לא, בריל טיים זה דרמה, כלומר, יש איזושהי דרמה אישית וקולקטיבית שמתחוללת.
זה בלי שהחברה עושה איזושהי הודעה לכל התפוצה.
אז זהו, בעצם באותו יום, די תוך כדי שזה קורה, אז כן, יצא איזושהי הודעה לעיתונות, אני כאילו מבין את הצורך ברובד הזה של ניהול המשבר. אפרופו, שאול, אתה אמרת שכל פעם הרגשת שהנרטיב בורח לך מהידיים, שהיה לך איזשהו סיפור מאוד מאוד ברור בראש.
מאוד.
אז אני חושב שזה באמת איזושהי דרך, בתוך כל הכאב הזה ובתוך כל באמת טרגדיה אנושית, אוקיי? כאילו לא, אני אומר, זה נשמע דרמטי, אבל בסוף כשיורדים לרמת האינדיבידואל, זה באמת כזה דרמטי. ולספר גם לעולם, גם לתעשייה, וגם לעובדים בעצם, שכרגע חווים את זה, הנה, זה הנרטיב, כאילו, אנחנו, אלה הרגשות שיש לנו לגבי זה, וזה למה זאת הברירה היחידה, ואומנם זה הודעה לעיתונות, אבל זה הודעה לעיתונות שיש בה הרבה מאוד כנות והרבה מאוד אמת, כי אין שם דברים שלא שמענו, אין שם דברים שלא היה שם איזושהי ניסיון לייפות את המציאות.
תגיד, אתה בדיעבד נגיד, אם היית צריך לתת עכשיו משוב למנהלים שלך על איך הם ניהלו את התהליך, יש דברים שהיית אומר להם לעשות אחרת? חושב ש...
אני לא יודע, אני חושב שממש קטונתי, אני לא חושב שאני, כלומר, אני בסוף מנהל אנשים בתקופה לא מאוד מאוד ארוכה, לא יצא לי בעצמי לפטר מישהו, לא על רקע של ביצועים ולא על רקע של ככה, אני יודע מה, אווירה.
כן.
לא יודע, אני חושב שבאמת אין לדעתי דרך טובה לעשות את זה, אין, בטוח יש פלייבוק, אני חושב שהפלייבוק הזה הוא קורס מהר מאוד אל מול המציאות. אני חושב ש... לא יודע, אולי ה... נקרא לזה, לקחו איזה כמה ימים עד שככה התארגנה באמת הטבעת תמיכה הזאת.
בואו נדבר קודם כל על באמת הקשר ביניכם. אמרת שאתם קודם כל רוצים לדעת מה קורה עם החברים שלנו, מי עוד הולך, דינמיקה מתפתחת בין האנשים בתוך החברה. זה קצת הופך להיות אנחנו מול ההנהלה באיזשהו מקום, נכון? ההנהלה מתקשרת משהו, ועכשיו אנחנו... רגע מכילים את זה בינינו, אנחנו אין שם, מה קורה שם?
כן, זהו, אז בימים הראשונים באמת יש כזה, זה מין, אתה יודע, תחושה של משפחות שנקראות, ואתה יודע, צוותים שחצי מהם עוזב, למשל לצורך העניין, אני פוטרתי במהלך הקיצוצים הזה, הצוות שלי ברובו לא. כלומר, האנשים שאני גייסתי עדיין נמצאים שם, זה מבחינתי עם... רצו לשלוח אותי עם צ'פחה על הגב, אז זה זה. כלומר, הטלנט שבסוף הצלחתי להביא לתוך המקום הזה, שרד, וגם כזה הוגדר חיוני, אז מבחינתי את שלי עשיתי. אז דווקא כן, ההתארגנות עכשיו, שוב, יש איזושהי קבוצת וואטסאפ כזאת שקמה לכל המפוטרים. כמובן שיש שם קצת ציניות ויש שם קצת מרמור, וזה מרמור שאין לגיטימי ממנו, ויש אנשים שבאמת חווים את זה פעם ראשונה, אנשים שזאת העבודה הראשונה שלהם אי פעם בחיים, או העבודה הראשונה שלהם בהייטק, וזה איזשהו משהו שהם עבדו מאוד קשה כדי להשיג. אז הכאב הוא, והפגיעה היא אמיתית, ובשום צורה אין להקטין אותה או להקל בראש. אבל אנחנו בעיקר גם באמת ככה, כל אחד מקבץ את הנטוורק שלו ומנסים לעזור, כאילו ממש, ממש עוזרים, כאילו אני מבחינתי מאוד פריבילגי במקום הזה, אני חושב שמצבי, כמו שאני תופס אותו באופן יחסי, הוא טוב, יש לי...
תבחן מבחינת יכולת ההסתכרות או ההעסקה העתידית שלך.
בדיוק. כן, אני חושב ש...
אבל רגע, אמרה לנו מיכל קודם שאחד הדברים שקורים לעובד בסיטואציה הזו, זה שלמרות שאומרים לו, תשמע, זה לא אתה, זה אנחנו, זה משהו כלל ארגוני, זה צונמי כזה שתקף את כולם, או אישי נגדך, עדיין העובד שואל את עצמו, רגע, אולי... למה דווקא אני? או אולי עשיתי משהו לא בסדר? עד כמה אתה מתחבר לזה, או עד כמה באופן כללי למדת מה התהליך הזה, או זה היה טריגר לאיזה סול סרצ'ינג, לאיזה חשבון נפש כזה, שלשאול את עצמך מה אתה יכול ללמוד מזה, למרות שבפירוש אמרו לך שזה לא אשמתך, או לא משהו שאתה עשית ספציפי.
שאלה מעולה. אני חושב ש... זה, זה, זה מבחינתי, כאילו אי אפשר להפריד את זה ממה שאתה, מכל סיכום שאתה עושה על כל תפקיד שעשית. כלומר, כל מקום שאתה עוזב, בין אם ברצון ובין אם לא מרצון, זה איזושהי תחנה שעצרת בה, זה איזשהו חלק שמגדיר את העתיד שלך. כל תקופה שמסתיימת כזה, אתה עוצר רגע וחושב מה קיבלתי ממנה, איפה טעיתי, איפה היו סימנים שהתעלמתי מהם, ולהפך, כל הדברים האלה, כאילו, סיכום שאתה עושה תמיד לפני שאתה ממשיך לשלב הבא. אז מבחינתי החלק של, בוא נגיד, נקרא לזה למה אני, שגם באמת ממליץ לכל מי שנמצא בתוך תהליך כזה, לא לשקוע בו יותר מדי, וגם אם שואלים אותך את השאלה הזאת, כאילו לא לעשות ממנה דרמה, כלומר, אבל זה למה אנחנו, לא יודע, כי ככה, כי 80 איש.
זה נורא קשה לתפוס את זה, כי נראה לי שאנחנו, זה כאילו, אתה צריך להתחיל לחשוב על עצמך בתור מספר, וזה משהו שהוא נורא קאונטר אינטואיטיב, לאיך שאנחנו כל הזמן, אנחנו בונים את הפרסונה שלנו, את הפרסון המקצועי שלנו, ואז אומרים לנו, תקשיב, יכול להיות שאתה נורא נחמד וגאון וחכם, ושכרת את האנשים הכי טובים והקמת, אבל בסוף אתה מספר באקסל, ומה לעשות, כל המספרים בזה, זזנו אותם ימינה ותאים שמאלה, ואתה נפלת בפור נפל, לצד הלא נכון. נראה לי שזה משהו שנורא קשה להקל אותו ברמה האישית.
כן, אתה לא טועה. זה משהו שבאמת גם העסיק אותי בתור מישהו שגם בעבודותיי הרבים משקיע קצת בפרסונה שלו ובברנד, מילה מגעילה, אבל שמתארת.
קהילה מאוד גדולה של מנהלי מוצר, זאת אומרת, יש לך איזה וויס בתעשייה, אתה מוכר כאיזשהו מוביל דעה בתחום שלך. זה מין מכה כזאת, שאתה אומר, רגע, אני קצת מלמד אנשים אחרים איך לעשות את זה, אבל הנה, גם אני לא, אין לי תשובות לכל השאלות.
כן, אני לא יודע, אני מסתכל במקום הזה בגלל שזה משהו שהוא, אני עושה אותו, וזה באמת ככה שליחות בשבילי, אבל אני משתדל לא לעשות את זה יותר מדי about me, אז באמת, אתה יודע, למנף את זה דווקא למקום של אפילו קצת צניעות וענווה, והנה, כן, וואלה, זה פוגע בכולם, זה מגיע לכולם, זה לא אומר שמישהו עשה עבודה טובה או לא טובה, כן. זה פשוט קומבינציה של הרבה מאוד, של הרבה מאוד משתנים, ווואלה, הנה יש לי גם, מי שרוצה לדבר איתי, לא רק על איך מתקבלים לתפקיד פרויקט מרקטינג הראשון, אלא גם איך מתמודדים עם להיות חלק מקיצוצים, אני מזמין גם את מי שבא לו להמשיך ולחפור על זה, כי
אני ממש
אין שום בעיה.
אני ממש מתחבר למה שאמרת עם הצניות, כי יש גם איזושהי תחושה לפעמים, וגם לי היה את זה בעבר, גם כשאני פוטרתי, שחשבתי שאני, אין מצב שיפטרו אותי. אני כזה valuable לארגון, שחבל למה לזמן, איך הם יסתדרו. זה גם, באמת נותן, כמו שאמרת, נותן צניות של בסוף כולם ברח לפעם. גם המנכלים, שגם זה קורה לפעמים. ואני חושב שאיך אתה, איך שאתה מתמודד עם זה, זה מראה הרבה, על הבגרות שלך, ובאמת על כל ה-life cycle, שלא עובד הייטק, לטוב ולרע.
כן, בדיוק, אנחנו, כל מי שנכנס למשחק הזה, וחושב על החיקויים בארץ נהדרת, ועל הבדיחות, ועל ה-happy hours, ועל המסיבות, כאילו זה ה... בסדר, אין, זה הטרייד-אוף, זאת הרולטה שאנחנו משחקים, אנחנו, זה הסיכון בהון סיכון.
זה קצת הבדיחה עלינו, זאת אומרת, כל ה...
כן, אבל אני חושב שזה גם באמת משהו שהוא, המילה באנגלית היא sobering, זאת אומרת, מפקח, כן, גם כלפי עצמנו וקצת האימג' שנתפס לזה, אז כן, קצת back to basics, לחזור ללמוד את הדברים שאנחנו אומרים לכולם שאנחנו עושים. באמת, להקשיב, לעשות שיחות, לעשות מנטורינג, כל מיני דברים שמקרבים אותנו לשטח.
כן. שאלה אחרונה, מיימון, בעצם התחלת לגעת בזה, יש, אנחנו קצת חיים באיזה אופוריה בהייטק, נכון? אנחנו קצת עסוקים בלספר לעצמנו ולסביבה שאנחנו בדרך לכבוש את העולם והכל, ואז פתאום המציאות שמה לנו ברקס. יש איזה מחשבות קצת על אולי בפעם הבאה לקחת דברים בצורה יותר פרופורציונלית, פחות לעוף על עצמנו, פחות, לא יודע, פחות לקנות את החלומות שאנחנו מוכרים לסביבה בעצמנו, זה אירורים שחלפו בך?
אני חושב שכאילו בלי קשר לנקודה הזאת, אני, כל הדברים שאני עובד עליהם ויצא לי לעבוד עליהם וכל המקומות שבהם למדתי לעשות את מה שאני עושה, היו מקומות שכן מייצרים איזשהו מוצר סאס טכנולוגי בענן שאי אפשר להרגיש אותו או לטעום אותו, אבל מוצרים שעושים שינוי בסוף לאינדיבידואלים. אוקיי? מוצר שמישהו אחד משתמש בו, והחיים שלו משתפרים ומתווספות לו יכולות, והוא יודע לעשות דברים, וזה מתאפשר לו משהו שלא היה מתאפשר לו קודם. אני חושב שלי באופן אישי, מה שזה חידד, זה שהדברים שאני רוצה לעבוד עליהם, דברים שיש להם השפעה על אינדיבידואלים בעולם האמיתי, טכנולוגיות disruption, כמו שאנחנו קוראים להם, שהם לא, איפה שמעתי זה מי אמר באיזה פודקאסט, של, כאילו, יש לנו מספיק דשבורדים, סבבה? כלומר, כאילו, העולם לא צריך עוד איזה דאטה דשבורד. יש הרבה מאוד דברים שאפשר כאילו לעשות, סתם סטארט-אפ נפלא שקודם כל קופץ לי בראש, בהקשר הזה, סטארט-אפ שנקרא אמפתי, סטארט-אפ שמטפל בצורך שלך לנהל עיזבון, של קרוב.
אנחנו את רון גורה, היזם והמנכ״ל באחד הספייסים.
בדיוק. אז אני חושב שיש מקום היום ליזמות ולחדשנות שהיא אנושית, שהיא עבור האדם. קצת כזה היפי ניו אייג', אבל לא, כלומר, כן ממקום של רווח, כן ממקום של גדילה. אבל שמאוד מאוד מחובר לערך אנושי אמיתי, ולא, סליחה, ואני מאוד מתנצל וזה, אבל עוד משהו שחוסך עוד כמה דולרים לקוקה קולה כשהם מפרסמים במובייל.
אתה כמעט אומר שבעצם רגעים כאלה מזכירים לנו שיש דברים יותר חשובים מכמה החברה מצליחה או כמה כסף אנחנו עושים, ובאיזשהו מקום הנחמה ברגעים האלה היא בלהגיד, אני עושה משהו שאני מאמין בו, אז לפעמים אני מצליח יותר לפעמים פחות, אבל יש לי איזשהו sense of purpose שהוא מעבר לשאלת ההצלחה.
בדיוק.
זה. מיימון, אני מאחל לך שתשוב במהרה לשורותינו, ומקנה במי שיתברך לצרף אותך לשורותיו, ואני מזמין אותך להישאר איתנו, בזמן שאנחנו מקבלים את פניה של העורכת האחרונה שלנו, קרן קורניק הירש. היי קרן, מה נשמע?
היי שאולי, בסדר גמור, ותודה רבה ככה על ההזמנה להצטרף ככה לשיח החשוב הזה.
מעולה, ואיזה כיף שבאת. אז קרן, את פסיכולוגית קלינית בהכשרתך, ואת עובדת בחברת EQL, אני מבין שאתם מלווים, אתם עובדים עם חברות הייטק, או למעשה אני הכרתי אותך, או נחשפתי לעבודתך, דרך עבודה מקצועית, אתם מלווים הנהלות של חברות בכל מיני תהליכים ארגוניים, לרבות גם התהליכים הרגישים האלה של צמצומים, ארגון מחדש וכל השאר.
נכון מאוד, נכון מאוד.
תפרי לנו אולי קצת, לפני שנדבר על באמת ספציפית על התהליכים האלה, על איך זה ללוות ארגונים, זאת אומרת מבחוץ, באיזה מידה אתם חלק מהיום-יום של החברות, כמה אתם מכירים, כמה אתם נמצאים בתוך חדר המצב, בתוך לא ההר הגעש, של תהליכים מהסוג הזה?
אני חושבת ככה שאנחנו בהחלט נמצאים, וזה ככה הסיבה שככה סוחרים את השירותים של החברה. אני אגיד ככה שהחברה היא בעצם מסייעת בחיזוק החוסן ובתחושת ה-well-being של עובדים ומנהלים, באמצעות איזשהו מתן שירות של קליניקה פנים ארגונית. אחד מהשירותים זה באמת ליווי במצב המורכב הזה, של פיתורים גם מהצד של המנהל וגם מהצד של, של העובד.
כן, אז בואי נתחיל רגע מהמנהל. יש, מה מתחולל בנפשו פנימה, בנפשו של מנהל, כשהוא מקבל החלטה, או שזה מוכתב לו אולי על ידי הבורד שלו, או על ידי המציאות, שצריך לעשות תהליך התייעלות גורף, שבטווח המיידי מדובר באיזה מכה, קראנו לזה גרזן, גיליוטינה, טראומה, איזושהי הכרה בזה שאולי הוא לא היה עד הסוף מאופס, אולי הוא לא במקום שהוא חשב שהוא, אבל לטווח ארוך זה הרי אמור להיות תהליך חיובי לחברה, נכון? זאת אומרת, יש, פשוט צריכים לעבור את השלב הקשה הזה כדי לעלות על פסים חיוביים. תארי לי רגע, מה מבחינה נפשית, רגשית, בעצם עובר על המנהל בשלב הזה?
אני חושבת באמת שזה באמת מאוד אפשרי ואפילו צפוי שהמנהל ירגיש בו זמנית, שזו גם תוכנית ככה הבראה, וגם שזו איזשהו גזרה ואירוע מאוד טעון רגשית עבורו, כמו שככה מאוד הטבתם לתאר מקודם. אני חושבת, הזכרתי ככה מקודם את המילים חוסן ו-well-being, ואני תכף אגיד עליהם ממש בצמצום ככה כמה מילים, שבעצם באירוע של פיתורים צריך לשמר את ה-well-being ואת החוסן גם של מי שנשאר ועד כמה ניתן ככה של מי שעוזב, שככה ממש על קצה המזלג חוסן זה בעצם מה שמאפשר לנו להתמודד עם לחצים ושינויים, או להתאושש מחוויות רגשיות שליליות, ואפילו ככה לצמוח מאתגרים. וזה מודל שאנחנו מאוד עובדים איתו, והוא מתבסס על שלושה מרכיבים מרכזיים, שזה בעצם שייכות, משמעות ושליטה, ואני ככה לא סתם משתמשת במינים האלה, כי תכף ככה אני אתרגם אותם. ובעצם המודל הזה נגזרים כלים פרקטיים שיכולים מאוד לסייע לנו. אז אני חושבת באמת שהחוויה הזו ששאלת לגביה של המנהל, היא מאוד מושפעת מהמרכיבים האלה, ושהוא צריך שתהיה לו חוויה לפחות סבירה של שלושתם. כלומר, כשאתה שואל אותי איך המנהל מרגיש, זה באמת ככה למשל נוגע לכמה הוא בעצמו מרגיש שייך, עד כמה הוא מרגיש שיש לו גב בכל הצעד הזה, שזה ככה המרכיב של השייכות. עד כמה הוא בעצם מחובר למשמעות ולחשיבות של דברים, שזה ככה המרכיב של הערך. למשל, אם הוא לא מסכים בכלל עם ההחלטה הזו שככה הוכתבה לו מההנהלה, במידה וזה ככה, אז כמה זה חשוב לפתוח את זה איתו, לא במובן ככה של לשנות ההחלטה, אבל לתת לו ככה אפשרות להביא את עצמו, להסביר לו, בעצם ככה ההתמודדות הרגשית של המנהל תהפוך להיות יותר אפשרית נקרא לזה, ככל שהוא יהיה יותר שלם עם התהליך ועם ההחלטה, ככל שיהיה יותר מחובר למשמעות שלה, או ככל שהוא יבין שהיא בלתי נמנעת, או להפך, ככל שהוא פחות יהיה מחובר ויבין, ככה יהיה לו גם קשה במישור הרגשי. אני רק אגיד שהאופן שבו המנהל תופס את המצב, כמו שככה מקודם דיברתם פה, מאוד מושפע מהמסרים שהוא בעצמו מקבל מההנהלה. וזה בעצם ככה מדגיש כמה חשוב שההנהלה ככה תגבש לעצמה איזושהי תפיסה של איך מתכוונים לצאת מהמשברים יש ומה הכיוונים העתידיים. זה יעזור לו ככה להעביר את המסרים האלה, וזה גם מגביר את האלמנט של השליטה שהוא מרגיש בסיטואציה ברגע שיש לו ידע וביטחון בנוגע למה ואיך עושים, ברגע שהוא מבין יותר את התמונה הגדולה.
מקדים בחיובי, בפרקטי, במה הלאה, וזה עוזר לנו גם קצת להתנתק מהרגשות השליליים ומהכאב שאנחנו עוברים באותו רגע, וגם שם אותנו על איזה מסלול של להתמקד בדברים פרודוקטיביים. באיזשהו מקום העשייה קצת עוזרת לרגשות האלה להיטמע.
נכון מאוד, שאולי, אבל חשוב לי להדגיש בו זמנית, שההכנה הזו היא גם צריכה לכלול למשל מצב שבו המנהל הולך להתמודד עם רגשות, עם עובד שמגיב ככה בצורה מאוד עוצמתית רגשית, למשל שהוא מביע ככה כעס עוצמתי, או שהוא פורץ בבכי, או שהוא ככה מתחנן, אלה באמת מצבים מורכבים רגשית להתמודד איתם, ואנחנו ככה מוצאים שככל שהמנהל עובר איזושהי הכנה לדבר הזה, זה גם ככה משפר את התחושה שלו ואת ההתמודדות שלו. אז זה לא רק בקדימה, אלא באמת איך להיות ככה מוכן גם פרקטית וגם מנטלית לתהליך, כי באמת מנהלים יכולים להרגיש מבוכה וחוסר אונים, רגשות אשם על איך הוא ככה גוזר על העובד שלו התמודדות כזו מורכבת.
כן. יש, אמר יונתן קודם, הוא דיבר על זה שגם אם יש פלייבוק, גם אם יש איזה ספר של עצות לאיך לעשות את זה נכון, הוא בסופו של דבר לא שווה הרבה כי אין ממש שליטה בתהליך, אנחנו לא ממש יכולים לנהל את כל התהליך, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותך, כשאת מכינה מנהלים לקראת תקשורת של שינוי ארגוני מהסוג הזה בתוך הארגון, יש לכם עצות קונקרטיות שאתם נותנים להם לגבי מה כן לעשות ומה לא לעשות כדי לצמצם במידת האפשר את המכה המורלית?
אני חושבת שמאוד מאוד חשוב שהמנהלים יקבלו ככה הדרכה מתאימה מה-HR, גם לגבי התהליכים, גם לגבי השלבים, שהם ירגישו ככה יותר ביטחון לקראת מה הם הולכים. אני חושבת שככה לפעמים יש פער ככה בין המצוי לרצוי, כמו שאמרת ככה קודם, אם מיכל לצדך אז מצבך טוב. כן. שבאמת התייחסה בהמון רגישות ועם המלצות ממש ממש טובות ככה. לאיך להיערך, ואני אגיד גם שזה חשוב מאוד שלמנהל יהיה מישהו לדבר איתו על התהליך, להתייעץ איתו, לשתף בתחושות, זה יכול להיות קולגה, זה יכול להיות מה-HR, זה יכול להיות באמת הליווי הפסיכולוגי המקצועי, שזה חלק ככה מהשירות שאנחנו מעניקים, וככה שאולי כמו שכתבת, אחת ההמלצות שלי היא נוגעת ככה למשפט שלך שם של אל תהיו סופרמנים, כמה זה חשוב לתת מקום גם לחוויה הרגשית, ולהיעזר כדי להמשיך הלאה בצורה ככה כמה יותר טובה.
אז הנושא הזה של לא להיות סופרמנים, אולי גם קשור למה שדיברנו על האתוס סטארט-אפים, שבו אנחנו קצת מספרים לעצמנו שאנחנו קצת סופרמנים, נכון? אנחנו מנסים לעשות את הלא יאמן, להצליח איזו הצלחה גלובלית מטורפת, וצריך לזכור שזו שאיפה, אנחנו לא תמיד שמה, זה לא תמיד בשליטתנו, וכשזה שפתאום ככה קורה לנו משהו שמעיב על זה, אז איפשהו צריך לקחת את זה בפרופורציה, ולא לא להרגיש שזה מבטל את כל הערך שלנו, אולי.
אני מאוד מסכימה עם מה שאתה אומר, אני חושבת שככה גם אפשר לקחת את זה מאוד לזווית גם של העובד המפוטר, כמו שככה יונתן תיאר מאוד בפתיחות ומאוד באומץ, נכון, לא משנה כמה מתכוננים, יש ככה את החוויה של השוק, של ההלם, מיכל ככה הזכיר אפילו תחושה של אבל, אז לא בטוח שאפשר לנטרל את כל התחושות האלה, אבל יחד עם זאת, ככה זה דברים שניתן לאבד אותם, וגם בתוך המצב הזה שבהתחלה הוא מרגיש מאוד כאותי, או כמו שככה באמת יונתן אמר, בסוף אני כן יכול גם רגע לצד הכאב להבין שבנסיבות האלה לא מפטרים אותי בגלל יכולת פחות טובה, בגלל שאני עובד פחות מוערך, יש פה איזשהם קיצוצים ממקור אחר, וזה משהו ככה שעוזר לו לחזק את תחושת הערך בשייכות שהזכרנו ככה מקודם במודל של החוסן.
אז ברמת העובד המפוטר, את אומרת קודם כל להזכיר להם שזה לא הם, זה לא שהם עמדו למשפט ונמצאו אשמים, נכון? זאת אומרת, זה לא קשור אליהם, אלא זה, יש דברים שלפעמים גדולים מאיתנו כאינדיבידואלים, וצריך לקבל אותם כאיזושהי גזירת גורל שלא מעיבה על התפיסה שלנו את עצמנו ואת הערך העצמי שלנו. בואי ניכנס רגע, יש לנו כאן הזדמנות להיות על שפת הפסיכולוג ביחד, מה בכל זאת, מה מתחולל בנפשו של העובד המפוטר באותו רגע? זאת אומרת, איך אנחנו מסבירים, איך את מנתחת מקצועית את ההתמודדות שלו עם הבשורה הזו ועם ההשלכות שלה?
אז זה באמת בשורה לא פשוטה, היא יכולה ככה להיות מלווה בתגובות פסיכולוגיות שונות, ככה חלק מהתגובות, חלק מהתחושות הן מכוונות יותר כלפי חוץ, יכול להיות ככה כעס על המנהל, על החברה, אכזבה, איזושהי תחושה של אובדן אמון, חשש לשם הטוב שלי, דאגה כלכלית. חלק מהככה תחושות הן יותר ממוקדות פנימה, חרדה, עצב, ככה דברים שהוזכרו כאן, ההתעררות של הביטחון העצמי, עיבוד של ככה תחושת שליטה, אולי גם אם אני אומר שזה לא נאמר לעובד שזה לא אשמתו, עדיין איזושהי חרטה, אולי אם הייתי עושה ככה או הייתי עושה אחרת, באמת ככה חוויה פסיכולוגית לא פשוטה. לצד זאת, אני חושבת שיש דברים שאפשר לעשות עם העובד ולמענו, כדי כן ככה לחזק איזושהי תחושה בכל אופן חיובית בתוך המצב הלא חיובי הזה.
איזה עצות יש לך באמת שיכולות לעזור בזה?
אז ככה, הזכרתי מקודם בעצם את המתח הזה בין ערך השקיפות, שהוא מתנגש עם האחריות ככה לא להכניס את הארגון לכאוס, וזה באמת מתח מורכב. אבל כן ככה לבדוק איפה אפשר, כמה שיותר שתהיה הכנה, שהדברים ייפלו כמה שפחות בהפתעה, אם זה ככה עניינים של תהליך של שימוע. אני חושבת שיש ככה המון חשיבות לכמה המנהל אמפתי כלפי העובד הזה, עד כמה מתאפשרת למשל פרידה מסודרת של העובד מחברי הצוות שלו. אז נכון, העליתם ככה מצב שזה פתאום בבת אחת 80, זה הופך את הכל יותר מורכב, אבל אלה נקודות שיכולות לעשות את החוויה לככה יותר מעובדת, ואם אפשר להגיד במונחים האלה, טובה יותר. דיברנו ככה על אמפתיה, ובאמת גישה לא שיפוטית, ככה מצד המנהל, לנסות לחשוב, ואפילו לשאול את העובד, מה יכול לעזור לו.
ובמובן... לא שיפוטי במובן שלא לכעוס על העובד, גם הוא מגיב אולי מחצין איזה אגרסיביות או כעס, לא לשפוט אותו ברגע הזה, אלא לגלות אמפתיה ולהגיד, בוא, אני הילד הגדול פה, אני המנהל, אני אכיל את זה.
נכון, נכון מאוד, להבין שהוא נמצא במצב רגשי, שהוא ככה לא פשוט, ותגובות כאלה הן אפשריות, גם במידה מסוימת לגיטימיות, וככה באמת לפנות אותו, לפנות אליו ולשאול אותו במה אפשר לעזור. אני חושבת שככה הוא מרגיש, שלמרות שהשורה התחתונה היא ככה לא ניתנת לשינוי, בכל אופן יש לו איזושהי מידה של השפעה, כן. שואלים אותו איך הוא רוצה להתמודד עם הדברים, איך הוא רוצה לאוך את הפרידה, או במה אפשר לעזור לו. אני גם ככה ארחיב ואגיד שאם אפשר, זה יכול להיות מאוד מהותי להציע איזשהו סיוע בהמלצה, או בחיבור למקומות עבודה אחרים, בהמלצה, למרות שהעובד הזה הוא בעצם ככה יוצא מהחברה, זה עדיין מאוד מחזק את המרכיב של השייכות, ודיברנו ככה כמה זה משמעותי. אני ככה אגיד עוד איזה טיפ למנהל, שהוא מאוד משמעותי בחוויה של העובד, שהמנהל ככה נורא חשוב שיזכור שזה לא זבנג וגמרנו, כלומר זה משהו שהוא נמשך מעבר ליום הפיתורים עצמו. כמה יש ככה משמעות גם להמשך הקשר של המנהל עם העובד, להמשיך להתעניין בשלומו, בעצם ככה איזושהי זמינות ניהולית, שהיא לא תקפה רק ליום הפיתורים. ואני ככה רק נוסיף לסיום, שבאמת בחלק מהחברות שאנחנו מלווים, אז אנחנו מציעים לעובד מספר פגישות של ליווי פסיכולוגי, גם אחרי שהוא ככה מסיים את העבודה. Okay. זה משהו שיכול לשפר ככה את השליטה הרגשית שלו בסיטואציה, הוא יכול ככה להערך מנטלית להמשך, וככה כמשפט אחרון, אני אגיד שלפעמים גם מוצאות ככה בישות של ייעוץ קריירה.
כן. יש גם, אני חושב שזה גם שיעור טוב ודוגמה טובה לעובדים שכן נשארים, להגיד, תראו, אכפת לנו מהאנשים, זה לא שאנחנו, ברגע שהם לא תורמים יותר לארגון, והם לא חלק מהארגון, אז אנחנו מסירים אחריות לגביהם. אז אתם יכולים, זאת אומרת, זה מחזק את תחושת האמון בין העובד, בין העובדים שנשארו בארגון, לבין הארגון, כשהם רואים שהארגון לוקח אחריות על הבני אדם מעבר ליחסים השירותיים שבין מעסיק ועובד.
נכון מאוד, נכון, אתה ממש ככה צודק.
קרן, תודה רבה לך, ותודה תודה גם למיכל וליונתן. האמת, נגענו בנושא לא קל, זאת לא, זה לא, אנחנו בהייטק הרבה יותר אוהבים לדבר על אקזיטים ועל גיוסי הון ועל כל מיני דברים יותר שמחים, אבל הדברים האלה שדיברנו עליהם היום הם חלק בלתי נפרד מהיומיום שלנו, ולצערנו, כמו שאמרנו, באקלים הנוכחי הם די נפוצים. תומר, שנסכם?
כן, אני חושב שכן. רק רציתי להוסיף שבאמת פיתורים מהסוג הזה, באמת זה, בתור יזמים ומנהלים, תמיד אנחנו אופטימיים, ומנסים לעשות איזשהו ספין חיובי על כל מהלך שקורה, וזה מהלך שאין לו ספין חיובי. פשוט אין. אין פה חצי כוס מלאה. ולכן זה, והרבה פעמים זה גם מוריד את המוטיבציה אצל העובדים ואצל החברה, כי חשבנו שאנחנו חברה שפה על הגל, ומה, איך יכול להיות שפתאום אנחנו עושים קיצוצים כאלה, וזה שם אותנו באיזשהו מיצוב אחר, מה שדמיינו, שזה גם מאוד קשה למנהלים, ליזמים וגם לעובדים. אז באמת סשן מאוד מעניין. תודה רבה על הפתיחות פה של כולם, ואני גם מבין לגמרי למה הרבה חבר'ה לא רוצו להצטרף לדבר, פשוט כי זה נושא כואב כל כך. אז תודה רבה שכן הלכם את האומץ.
ובואו נחלוק, כמו שאנחנו אומרים, למי שיצטרף לשידור באמצע, סיכום קצר של הדברים. אז מיכל נחמני, סמנכ"ל משאבי אנוש, סיפרה לנו על, דיברנו קודם כל על תהליך תכנון השידור הארגוני והפיתורים, והיא אמרה שעם כל הכאב שבדבר צריך רגע גם להסתכל על הדברים מנקודת מבט קצת קרה או מנוטרלת רגשות, לשאול את עצמנו קודם כל, מה טובת העניין, איך אנחנו מבצעים את המהלך הזה בצורה שתהיה כמה שיותר פרודוקטיבית, לתכנן מהלך כולל, שכולל גם את הנושא של איך לתקשר, איך לתמוך, ואיך להעביר את הארגון ממצב של קבלה והכלה או התאבלות על המהלך, למצב של תכנון קדימה. דיברנו על זה שחלק מלהיות מנהל זה לקחת על עצמך את האחריות הזו, והמנהלים מוצאים את עצמם בסיטואציה לא קלה, שבה הם צריכים להתמודד עם צד פחות קסום או פחות זוהר של ניהול. היא דיברה על זה שצריך למצוא את המינימום ההכרחי של אנשים שיהיו מעורבים בתכנון וניהול המהלך הזה, זאת אומרת, מצד אחד כן לשתף אנשים וכן להיות שקוף, מצד שני לא להכניס את כל הארגון לסחרחרה הזו, אלא להתמקד במספר מצומצם ככל האפשר של מנהלים שיקחו על עצמם את האחריות. היא דיברה על הקושי של מנהלי הביניים שנחשפים לתהליך הזה בשלב די מתקדם, אין להם יכולת אמיתית להשפיע עליו במידה גורפת, אולי פה ושם בניואנסים, אבל בגדול המהלך הזה מתוקשר להם כשהוא כבר מתוכנן וגמור, ושנורא חשוב לתמוך בהם, לעשות אתם סימולציות, להדריך אותם, לקחת חלק מהעבודה על עצמנו, על המנהלים הבכירים, כדי לעזור להם לעבור את זה כמה שיותר בקלות, כי הם בעצם עושים כאן איזשהו, סליחה על הביטוי, execution, כמו שאנחנו קוראים לזה, ביצוע של מהלך שהם לא בהכרח שותפים לתכנון ולניהול שלו מהרגעים הראשונים. דיברנו על זה שאפשר לרקח את המכה באיך אנחנו מתקשרים את זה למפוטר, אבל אי אפשר למנוע אותה, וצריך לכבד, להציע תמיכה, אבל להבין שמדובר כאן בפגיעה בביטחון העצמי, שהמפוטר עובר איזשהו תהליך של אבל לפעמים ושל בהלה, שנוצר משבר אמון בין העובדים לחברה, ועל מנת להרים את הארגון מהטראומה הזו, אנחנו צריכים קודם כל להקשיב, לעבוד עבודה יחידנית עם אנשים, אבל לנסות להישאר כמה שפחות זמן בתוך ההתעסקות בתהליך הזה, בתהליך הקשה, וכמה שיותר מהר לעבור הלאה, להסתכל קדימה, לתקשר תוכניות ברורות, להצהיר מה למדנו, וכמה שיותר מהר להתחיל עשייה, והעשייה באיזשהו מקום סוחפת ועוזרת קצת, להעביר אותנו מהשלב של האבלות והטראומה לשלב הפרודוקטיבי של צמיחה מחדש. יונתן מיימון סיפר לנו בגילוי לב ראוי לציון על תחושותיו בעקבות אובדן מקום העבודה שלו לפני כשבועיים, הוא היה ראש צוות בחברה בצמיחה, והוא אומר שלמרות שהכתובת הייתה על הקיר באיזשהו מקום, אי אפשר ממש להיות מוכן לזה, זאת אומרת, זה תמיד עדיין מגיע בהפתעה, והוא תיאר ככה את מה שעבר עליו, הוא תיאר את זה כקשת של רגשות, הוא אומר שבגלל שבזמן התקשורת של גל הפיתורים לא כולם היו במשרד, חלק עבדו מהבית, אז היה קצת כאוס בהתחלה, בלהבין מה בדיוק קורה, מי הושפע, מי פותר, מי נשאר, והוא אומר, האמת, אפשר לכתוב ספר הנחיות על איך לעשות את זה נכון, אבל הספר הזה, אני מצטט מילותיו, קורס אל מול המציאות, זאת אומרת, בסופו של דבר אין דרך מושלמת לעבור את התהליך הזה, אני חושב שזה מה שגם אחרים התייחסו אליו, אנחנו יכולים לנסות לשלוט בו או לטייב אותו, אבל הוא לא יכול להיות מושלם, תמיד יהיו בו בקיאים, תמיד יהיו דברים שאנחנו לא מתכננים, הוא תיאר את הדינמיקה בין העובדים, שהתחילו להקים איזשהו סוג של מערך תמיכה ביניהם, אחד בשני, שלא נעדרו גם ציניות ומרמור, אבל הייתה בהם, כמו שהוא אמר, גם תמיכה ועזרה הדדית. הוא תיאר שתמיד יש איזשהו חשבון נפש בעקבות תהליך כזה, מהצד של האדם שאיבד את מקום עבודתו, אבל המפתח הוא לא לקחת את זה אישית. הוא אמר, זה שיעור בצניעות, תזכורת שלא הכל תלוי בנו, וקצת הזכיר לא אישית, זה אולי המשפט שהכי לקחתי מדבריו, או בכלל מהספייס הזה, ומאוד ריגש אותי. הוא אמר, זה מזכיר לי שאנחנו פה כדי לעשות טוב לאנשים, כדי לנסות לא רק להתאשר ולהצליח ולהתהדר בהצלחה, אלא קודם כל לעשות דברים טובים שאנחנו מאמינים בהם, ואחר כך ההצלחה, אם באה, היא איזשהו סוג של בונוס. קרן, קרן הצטרפה אלינו ונתנה קצת את הזווית הפסיכולוגית. קרן היא, קרן קורניק היר, שהיא פסיכולוגית קלינית בחברת EQL, שמלווה ארגונים בתהליכים שונים, ביניהם גם תהליכים של ארגון מחדש ופיתורים. היא דיברה על מודל תלת שלבי. קרן, תקני אותי אם אני טועה, המרכיבים הם משמעות, שייכות ושליטה?
נכון, ממש לא טועה.
הייתי תלמיד טוב. והיא דיברה על זה שצריך להתמקד בדברים החיוביים, הפרקטיים, מה על ה, אבל בו זמנית חשוב גם להכיל את ההתמודדות. זאת אומרת, לא לנסות לעבור ישר קדימה, אלא להבין שיש כאן רגע שצריך להתעכב עליו. היא דיברה על החשיבות שבלהדריך את המנהלים ולחזק להם את הביטחון, חשוב שתהיה להם תמיכה רגשית, שיהיה למנהל מישהו לדבר איתו, לא לצפות מהם להיות סופרמנים, אלא להכיר בזה שהם עוברים משהו קשה, ועם כל זה שהם צריכים להכיל ולהיות אלה שמנהלים את התהליך, צריך להתחשב בזה שגם הם עוברים טראומה לא פשוטה, או התמודדות לא פשוטה. ברמת העובד המפוטר, היא דיברה על זה שזו בשורה לא פשוטה, שיכולה לעורר תגובות פסיכולוגיות לא קלות, חלקן כלפי חוץ, כמו כעס, אכזבה, אובדן אמון, דאגה כלכלית, וחלקן גם תחושות כלפי פנים, כמו חרדה, עצב, אובדן ביטחון עצמי, תחושה של אובדן שליטה, אפילו חרטה. ושאלנו, איך אפשר לעזור לעובד? והיא אמרה לנו, אולי קצת לרקח את המסר שיהיה קצת הדרגתי, כמה שפחות בהפתעה, בעיקר לגלות אמפתיה, לנסות לעשות פרידה מסודרת, לא להיות שיפוטי כלפי העובד, לא לכעוס עליו גם אם הוא מגיב בדרך שאולי לא תמיד נעימה לנו, או לא תמיד נראית לנו מאוזנת, להתעניין ולשאול במה אפשר לעזור, ללוות ולתמוך גם מעבר לאקט הפיתורים עצמו. זאת אומרת, יש ערך רב, היא תיארה ארגונים שהיא עובדת איתם, שהקצו משאבים לטובת גם תמיכה פסיכולוגית, וגם תמיכה ייעוצית, הדרכתית, מקצועית לעובדים המפוטרים, מה שגם מייצר המשכיות ועזרה, וגם באיזשהו מקום עוזר לבנות מחדש את האמון של העובדים שנשארו בארגון, בכך שהארגון באמת אכפת לו מהעובדים שלו, והוא לא מאבד בהם עניין ברגע שהם מפסיקים לשרת אותו. וואו, תומר, נראה לי הספייס הבא שלנו זה על אקזיטים, בסדר? נעשה כזה משהו על נאזן קצת.
אנחנו צריכים משהו, כן, יותר חיובי, אבל זה מאוד חשוב שעשינו את זה. עלה לי את זה, הוא פה יזמים הרבה מאיתנו, אז עלה לי ישר רעיון. צריך אמפתי למפוטרים.
כן, אפליקציה אתה אומר לזה, שעוזרת למפוטרים להתמודד עם התהליך הזה.
בדיוק.
בוא ספר לנו קצת, מי היה איתנו היום?
טוב, אז היום היו פה 537 מניק ליסנרס, וזמן ממוצע של 12 דקות, אז זה אחד החדרים היותר גדולים שלנו, ואם הייתם פה ונהניתם מהתוכן, אז יש הרבה אנשים מפוטרים עכשיו שמחפשים את עצמם ונסים להתגבר על זה, אז אפשר שההקלטה שהפרק היום בעצם תהיה פה גם בטוויטר, אז אפשר לעשות שיתוף בעזרת הכפתור הכחול בפינה למטה, וככה הרשת שלכם גם תקבל גישה לפרק הזה, ואם אתם נכנסתם באמצע ואתם רוצים לשמוע את כל הפרק, אז אנחנו מעלים את זה כפודקאסט, ויש פה קישור בראש הספייס לטופס שאפשר להירשם, ובעצם אנחנו שולחים לשם גם תזכורות לאירועים הבאים, וגם סיכומים וקישור לפרק בפודקאסט, שיצא בערך שעה אחרי השידור.
אני רוצה ככה משפט סיום להגיד, שלצטט שיר, פזמון, שאומר, כל סיום הוא התחלה חדשה, וכל דרך היא דרך קשה. צריך לזכור שאנחנו עוברים את התהליכים האלה, הם תהליכים קשים, אבל אפשר גם לצאת מהם מועצמים. זאת אומרת, אם בסיומם אנחנו יוצאים לדרך כארגון בריא יותר, ממוקד יותר, בזבזני פחות, אפשר לעלות על מסלול חיובי. מיכל ואני תיארנו בהתחלה את התהליך שעברנו בחברת פלייבאז, שהיה מאוד קשה ולא תמיד נוהל בדיעבד בצורה אידיאלית, ומצד שני החברה צמחה מאז, היא מעסיקה היום יותר עובדים משהיא העסיקה לפני כן, היא רווחית, היא צומחת, אז משבר הוא לא בהכרח סוף הדרך, הוא משהו שאם משכילים לנהל אותו נכון ולצמוח ממנו, הוא יכול להיות גם פתח לצמיחה חדשה. אז בנימה עושים את זו.
יש לי רק סיפור אחרון לשתף. יאללה. לפני שאני גם הייתי צריך לעשות פיתורים לפני כמה שנים, ולפני זה מאוד התמעמתי, ומתישהו דיברתי עם אחד המשקיעים שלי, והוא הבין שאני כזה וחושב על זה, ועוד קשה לי להגיע להחלטה הזאת. הוא אמר, זה כמו להקי. אתה מרגיש חר עכשיו, אבל אחרי זה אתה תרגיש יותר טוב, ובאמת אתה תצליח להגיע לקדימה.
טוב, אם מטאפורות ככה מעולם העיכול, אנחנו ננסה לקחת זמן ולהקל את הדברים החכמים ששמענו הרי מכולם. תודה לכל מי שהשתתף, תודה לכל מי שהזין. תומר, תודה לך. גם כשאנחנו מדברים על נושאים כאלה פחות כיפים, תמיד כיף איתך.
איתך, שאולי.
לילה טוב לכולם.
לילה טוב, כולם.
ביי.